בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי צייטלין עורכת התוכנית, נורית אפלבוי מפיקה אותנו, בפועל מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת השעה הזאת, בשעה הזאת אני רוצה כבר לומר שלום ובוקר טוב להדס לוינשטרן, שהיא אשתו של אלישע זיכרונו לברכה והשם יקום דמו. שלום, בוקר טוב הדס, מה שלומך?
בוקר טוב, בוקר טוב, ברוך השם, טוב.
הודו להשם כי טוב, והכותרת שלנו היום היא, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? כן, על התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. אומרים שתמיד בימי הולדת, אני אוהבת לשלוח את זה כחלק מברכה, היום בו נולדת היה היום שבו אלוקים החליט שהעולם אינו יכול בלעדייך או בלעדיך. אז באמת התפקיד שלנו, מה הבורא דורש מאיתנו, בכל רגע ורגע, ברגע הזה ממש.
נכון, אז קודם כל יש חוכמה מאוד מאוד גדולה, חוכמת העת. זאת אומרת, ההבנה שבאמת הנושא של הנקודה הספציפית, הסיטואציה הספציפית, האדם הספציפי, ההבנה הזאת שבאמת יש עניין מאוד מאוד גדול בעת, וגם במגילת אסתר אנחנו מכירים שני פסוקים שיש בהם את המילה עת, גם מה שציטטת, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, וגם אם החרש תחרישי בעת הזאת. והמדרש שם לב לכך, והוא מקשר את הפסוקים האלה עם פסוק בירמיהו, ועת צרי ליעקב וממנה יבשע. אז מה הקשר בעצם? קודם כל, באופן פשוט, אנחנו יודעים שאדם שיש לו צרה והוא נושע ממנה, הוא מתחזק. אנחנו יודעים את זה. אדם, אנשים עוברים משברים והם מתחזקים מהם. זאת ההבנה, בוא נגיד, קומה ראשונה. עכשיו בוא נעלה לקומה השנייה. הרבה פעמים אנחנו חושבות ו... אני אגיד את זה באמת, באמת, זה בגלל שאנחנו יותר מדי חשופים לכל מיני ספרים וסרטים, ואנחנו בטוחים שהישועה היא פריים נפרד מהצרה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש נסיכה מסכנה כלואה בקומה העליונה, זאת הצרה שלה, ועוד כמה דפים יבוא האביר על הסוס הלבן מבחוץ, והוא יוציא אותה מהצרה שלה. אבל האמת היא, לא ככה, האמת היא שאת צרה ליעקב וממנה יבשע מתוך הצרה, בתוך הצרה עצמה, כבר מקופלת וגנוזה ומתחבאת הישועה. וזה כל כך בולט במגילת אסתר, זה כל כך בולט, זאת אומרת, זה שאסתר נלקחה, נתחיל אפילו לפני, המשתה. המשתה היה טוב? לא, המשתה היה מזעזע, כל הגזרה הייתה כי נהנו מסעודתו של אותו רשע. אבל בזכות המשתה, איפה הדבשתי? אז הגיע... כן,
הגיע אסתר, כן. ממש מהלך אחרי מהלך. כן.
ממש ככה. עכשיו, זאת חוכמת העת, כי לפעמים כשאת בסיטואציה ההובית, אי אפשר לראות את זה. ואז את הולכת, רק אפשר לדמיין מה עבר על אסתר. במשך שנים, הרי המשתה היה בשנת 3 למולכו של החשברוש, והיא הוכתרה למלכה בשנת 7. יש לנו פה 4 שנים, שהיא בשבי בעזה. היא בשבי בארמון, היא לא יכולה לצאת, יש את הגי, נכון, שומר אנשים, על מה הוא שומר? הוא שומר שהיא לא תברח. ואז היא מוכתרת למלכה, והיא אומרת לעצמה, השם, מה אתה רוצה ממני? מה? זה, נכון? זה מה שהיא שרה שם, חנן בן ארי, מה אתה רוצה ממני? עוברות עוד 5 שנים, רק בשנת 12 למולכו, נגזרת הגזרה. ואז זה אומר לה מרדכי, נכון, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, ופתאום טק, כל הפאזל מתחבר. ויש, אפשר להרחיב בזה עוד המון, אפשר, שמעתי שיעור מופלא של הרב אייל ורד, שהוא אומר בהקשר הזה, מי תכנן, יזם, הפיק, ביצע, ובחר את המפיות לטקס ההוצאה להורג שלו בעצמו? אמן. ועת צרה ליעקב, וממנה יבשע. זה לא יהיה איזה פרי מפרד. זה לא שעכשיו יבוא איזה משהו חיצוני לנו לא. הגאולה, גם אני מדברת כמובן במובן הפרטי של כל אדם ואדם, וגם במובן הלאומי, היא נמצאת פה. היא נמצאת פה. העניין שזה, אני אומרת דברים עמוקים בזמן קצר, אבל אני אומרת את המשפט הבא עם תפילות ענקיות, שרבי נחמן אומר, יש עניין שיתהפך הכל לטובה, יתהפך, ושזה אותה מציאות שעכשיו היא התהפכה, היא לא השתנתה. היא לא השתנתה, הדבר היחיד שהשתנה זה נקודת המבט שלך. כי אם אסתר יושבת שם את כל השנים האלה והיא אומרת, אני לא מבינה, אני לא מבינה, אני לא מבינה, אני לא מבינה. ופתאום טק, התהפכה לה נקודת המבט, הרי המציאות לא השתנתה, היא עדיין, כאילו שם. כל מה שהיה עדיין היה, נכון?
עדיין בשבי.
אבל בדיוק ידיים, וגם אגב שאנחנו נלך ונאכל בורקסים ונשמח ונשיר ליהודים ליהודים, היא עוד תהיה שם. היא עוד תהיה שם בארמון. וואו. אבל מה שהתהפך לה זה נקודת המבט. היא הבינה שהישועה היא לא חיצונית לצרה. הקדוש ברוך הוא מגלגל וזאת המשימה, זאת באמת משימה. זאת באמת באמת משימה. אני יכולה להגיד לך במובן, יכולה לשתף אותך במשהו
כן.
מאוד מאוד אישי שעשיתי הבוקר.
כן.
בעלי נהרג לפני כמעט 3 חודשים, ראש חודש אדר ב' תהיה 3 חודשים, וקיבלנו מהצבא את כל הארגזים עם החפצים האישיים וואו. שלו. ואני וואו. הנחתי את זה במרפסת ואמרתי, שלום, שלום, לא רואה, לא מסתכלת, לא פותחת, לא מסוגלת.
וואו.
לא מסוגלת. וידעתי שכשאני אהיה מסוגלת, כאילו ידעתי, הייתה לי את הסבלנות ואת הענבה לחכות. אתמול אני לא רוצה להגיד לאיזה חג התחלתי להתארגן, כי אז אתם תקבלו הודעות למערכת, שמה ולמה מלחיצים, וזה לא בסדר.
אני יכולה רק לנחש, הכל בסדר.
אני אגיד שהתארגנתי לאיזה חג התארגן, אבל התארגנתי לפורים, נגיד.
אוקיי.
בקיצור, הוצאתי את כל הדברים מהחפצים, כל הדברים מהארגזים האלה, ואתה יודעת מה שמתי שם במקום? פליימוביל, לגו.
וואו.
קוביות עץ. זה וואו. ועץ שרה ליעקב, וממנה יבשע, המציאות לא תשתנה. הדבר היחיד שישתנה זה נקודת המבט שלי. אם אני אאמין באמונה שלמה, שבתוך הצרה שלי, הקדוש ברוך הוא כבר החביא את הישועה, היא כבר פה. זה רק מאמץ שלי לגלות אותה. אני חושבת באמת, זה באמת רווח והצלה. זה באמת רווח והצלה.
וואו, וואו. את יודעת, כשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, הרי חצי שעה, 3/4 שעה סיימנו, ופתאום את שמת אותי לרגע במקום הזה של כמה שנים אסתר הייתה שם, זה לא קרה תוך שעה שבה אנחנו קוראים את המגילה, כמה שנים היא הייתה שם בשבי החמאס, כמו שאומרים, כמה
ממש.
שנים זה לקח, את יודעת, אנחנו סופרים את הימים, וכך וכך ימים, וכבר 3 חודשים, וכבר 4 חודשים,
גם מרדכי ספר את הימים, יום יום הוא מגיע, מרדכי יום יום מגיע לידור, ראש ושלום אסתר ולראות זה בסדר לספור את הימים
כן,
אבל צריך
כן.
לדעת שיש לפעמים איזה פרספקטיבה שהיא בלתי אפשרית בהווה
וואו איזה תובנות רק הנה רק מהמגילה שלנו וכמה זה פשוט שכל אחד ואחת ייקחו מכאן רק את הלעת את המילה הזאת שאת נתת לדגש כל כך נכון אם לעת כזאת הגעת למלכות, פשוט קחו את זה איתכם היום ותנסו ללכת עם זה, להפנים את זה ככה פנימה. וואו, הדס לוינשטרן, אשתו של אלישע, השם יקום דמו, כל כך תודה לך, כל כך תודה לך, כי את יודעת השיתופים האלה והכוח הזה שאת נותנת והתובנות האלה, אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, וואו.
וואי וואי.
תודה לך.
את רואה? אני נתתי לך ואת החזרת לי בהפוכה. נכון?
כן, כל כך מגיע לך.
להתראות, להתראות.
תודה רבה, הדס, על הדברים האלה.
להתראות.
אני אומרת שאיזה נשים מופלאות יש לנו בדור הזה שלנו. כמה כוח, כמה עוצמה, ואם בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים, הנה, בזכותן יגאלו ממש. אנחנו מה? נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לרחלי פורט שאבא שלה רפי שטרן השם יקום דמו נפל במלחמת יום הכיפורים. שלום רחלי.
שלום.
מין פרויקט כזה, חבקי דובי מתוך שנתך, כן? אבל אני רוצה באמת להתחיל מההתחלה. אבא שלך נפטר כשאת היית בת 2.5 תינוקת של ממש, ואמא שלך גילה אותך במשך שנים ללא אבא.
אז ככה, אבא שלי נהרג.
נהרג, כן.
בסוף מלחמת יום כיפור, ובגיל 4.5, כשאני הייתי בת 4.5, אמא שלי התחתנה פעם שנייה, עד אז היינו שתינו ביחד בעולם, מוקפות בהרבה אהבה והרבה חום של בני המשפחה מסביב, אבל שתינו.
זאת אומרת, אני רציתי לשאול אותך על זיכרונות מהתקופה הזאת, ודווקא את אומרת הרבה אהבה מסביב, עטופות ומחובקות עם בני משפחה, כן, כן. ואמא שלך נישאה שוב כשהיית בת 4.5.
נכון.
מה בעצם ידעת על אבא רפי שלא זכית להכיר אותו?
אז כשהייתי מאוד מאוד קטנה, ידעתי שיש לי אבא בתמונה על הקיר. וידעתי שהוא היה גיבור, וידעתי שהוא נהרג במלחמה, והוא איננו פה. אפילו הלכתי לבקר אותו בבית הקברות בהר הרצל. והתרגשתי מאוד לגלות שהוא נמצא במקום יפה, שיש שם ציוץ של ציפורים ושמיים כחולים, אבל כמובן שהוא עדיין היה חסר לי מאוד. ולאורך כל החיים שמעתי המון המון סיפורים והמון דברים, והוא היה שם, הוא היה שם באיזושהי נוכחות מתמדת. גם כשהתנהגתי לא כל כך יפה, אז אמרו לי שאבא רפי רוצה שילדים התנהגו יפה, הוא היה שמח שאני אצנועה, הוא היה שמח שאני אלמד יפה, כי הוא האמין שחשוב ללמוד טוב. הוא היה שם.
זה מעניין, את בעצם לא הכרת אותו, אלא רק כמו שאת אומרת, תמונה על הקיר וסיפורים, ואפשר להתגעגע למישהו שבעצם לא מכירים אותו, או את אומרת שהרגשת בחסרונו, אבל זה לא משהו שהיה לך ונלקח ממך, כי בעצם את נולדת למציאות, אמנם היית בת 2.5, אבל כן, זו תינוקת קטנה שלא זוכרת. אבל כשאת גדלת, את במציאות שלך בעצם אין אבא.
נכון, אני לא יודעת אם ההגדרה היא להתגעגע, זאת באמת שאלה מעניינת. אני חושבת שזה בעיקר לדעת שהוא מאוד חסר, לדעת שעלתה שם איזושהי דמות מאוד, מאוד משמעותית, איש חכם, איש חם, איש שעשה הרבה דברים, ובעצם עוד נועד לגדולות ולנצורות, והוא לא נמצא פה. יש פה איזשהו, באמת המילה חלל, היא לא סתם, יש פה איזשהו חלל שכל הזמן מאוד נוכח בחיסרון שלו, ואולי אפילו מאוד דורש למלא אותו.
וואו. ואז אמא מתחתנת עם דוד, נכון?
נכון.
ואיך זה בעצם משפיע על מערכת היחסים שלך? כי מצד אחד יש לך אבא, שאומנם הוא לא נוכח, הוא חסר, ופתאום מגיע מישהו חדש.
אני חושבת שזכיתי באמת במשפחה מדהימה וחכמה. אני אפילו אגיד זה סיפור שכמובן לא ידעתי בתור תינוקת בת 2.5, אבל סיפור ששמעתי אחר כך, שממש באותו ערב אחרי שהודיעו למשפחה שאבא רפי נהרג, והם כולם התכנסו ביחד, כשאימא שלי יצאה מהבית שבו היו הסבא והסבתא שלי, ההורים שלי, אבא רפי, סבא שלי, שהיה איש מאוד הדור ואיש מבוגר, יקה, אמר למשפחה, האישה הצעירה הזאת צריכה להתחתן.
וואו.
ואני חושבת שזה היה מסר מאוד עמוק, ולכן כשאימא שלי בחרה להתחתן, הייתה מין תחושה של איזושהי המשכיות, לא רק של המשפחה הקטנה שלנו, אלא גם של המשפחה של אבא רפי.
וואו.
והייתה השתלבות מאוד מאוד טבעית, כמו שהדודים שלי מהצד של אבא רפי נוהגים לומר, איבדנו אח אחד וקיבלנו שני אחים.
וואו.
גם אבא שלי החדש וגם אמא שלי. ומתנהלים ככה ברוך השם עד היום.
מדהים. מדהים, ואת יודעת, אולי זה לא בכדי שאנחנו משוחחות על זה דווקא בימים האלה, כי זה באמת יכול לתת, אולי זה קצת מוקדם מדי, אבל לא, את אומרת שבאותו היום כבר אמר הסבא, כאילו, או אמר האבא, אין, היא צריכה להתחתן, היא צעירה, זאת אומרת, ההבנה הזאת שהחיים ממשיכים, ואם אנשים שומעים אותנו עכשיו, בתוך כל השכול שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אז הנה, כן, יש תקווה ויש המשכיות.
ואני רוצה אולי לחדד שיש תקווה והמשכיות בהרבה מאוד צורות. זאת אומרת, אני לא רוצה לשפוט אף אחת אם מישהי תגיד אני לא מסוגלת.
לה פחות מתאים, כן, כן, ברור.
כן, אבל המשכיות יכולה להיות בהרבה דברים. אפשר ליצור, אפשר לעשות דברים, אפשר להתפתח, אבל צריך לזכור שאפשר. וזה בסדר להרגיש עכשיו שאי אפשר. כשזה נורא טרי וכשזה נורא חשוך, אז זה בסדר לזכור שיש אולי אור רחוק, אבל לא בא לי לראות אותו עכשיו. בשביל זה אנחנו מסתובבים בפעמים טוב, ומנסים להחזיק, אני חושבת, את האור הזה. כשתרצה להרים את העיניים ולראות, היא תודה שיש לה מה לראות.
כן, מדהים. ומפה אני רוצה באמת לדבר על מיזם חיבוק הדובים המשפחתי שאת יזמת. ספרי לנו על זה, איך זה נולד?
אז האמת שזה נולד מתמונה שראיתי באתר ויינט. תמונה שבה אבא צעיר מאוד, לבוש מדהים, מחבק תינוקת בשבועיים. וזה היה כבר שבוע אחרי, זאת אומרת עכשיו בתמונה היא הייתה בתשבועיים, אבל כעבור עוד שבוע הוא נהרג.
וואו.
והתמונה הזאת ככה מאוד מאוד תפסה לי את העין ואת הלב, וכמובן שהחזירה אותי למקומות העמוקים שלי, ולתמונה הוותיקה שלי מלפני 50 שנה, שבה אני בערך בת חודש עם איזה בגד חמוד כזה וורוד, שאבא שלי עם מדים מחבק אותי.
וואו.
וישבתי מול התמונה הזאת ממש כל הערב, ואפילו במקביל חברה עוד כותבת לי, מה את אומרת? את מתכוונת לכתוב משהו לאלמנה? כתבתי לה, מאיפה באת לי? איך קראת לי את המחשבות? זה ממש היה לי ככה...
מדהים. מסר.
בראש, אולי אני אכתוב לה, אולי אני אפנה, ומצד שני, אולי זה מציק, אולי זה מעיק, אולי זה לא מתאים עכשיו שאנשים שאתה לא מכיר פונים אליך ואומרים לך דברים, זאת בחורה שהיא בערך בגיל של הילדים שלי, כאילו, מה הסבתא הזאת, זו כנה בת 50 טיפול עליה. ממש היה לי ערב שלם של התחבטויות, ובבוקר החלטתי לכתוב מכתב, וכשהמכתב נכתב, פשוט הוא יצא לתינוקת הקטנה. אחותי לצער ולצערה. וכשסיימתי לכתוב את המכתב, אמרתי, טוב, בכל זאת, תינוקות כאלה פצפונים עוד לא ממש יודעים לקרוא, זה קצת מוזר לשלוח רק מכתב. אז התחלתי לחפש איזה משהו שמתאים לשלוח לתינוקת, והתגלגלתי וחשבתי, ואז אמרתי, רגע, דובי זה דבר חמוד, דבר מחבק. וכשחשבתי על דובי אמרתי, רגע, אולי אפשר להדפיס על הדובי את התמונה הזאת המתוקה שראיתי בוויינט של האבא שלה עם התינוקת, ושלחתי את המכתב עם הדובי. וכששיתפתי את האחיות שלי המופלאות, יש לי 5 אחיות ואח מאמא ומאבא החדש,
כן,
והם נורא נורא התרגשו, ואז הם אמרו, את מוכנה שנצטרף עלייך ונשלח בעצם גם לתינוקות אחרים, כאלה שיש להם סיפור דומה לשלנו, של תינוק או שניים קטנטנים, שבאמת הזיכרון עוד מאוד מאוד דל או כמעט לא קיים, ונעשה את זה ביחד, ומשם יצאנו לדרך.
מדהים. מתי כל המיזם הזה בעצם קורה? מתי הוא מתחיל?
הוא מתחיל ממש תוך כדי המלחמה. אני חושבת שמשהו בסביבות קצת אחרי חנוכה, ממש כשהתמונה הזאת קופצת לי לעין ולא עוזבת.
אז וואו, זה מדהים, כל כך אוהבת את הרעיון של החיבוק דובי כזה. כמה דובים כבר שלחת?
אז שלחנו מעל ל-40 דובים.
וואו.
ויש לנו עוד מעל ל-10 שיושבים פה בבית ומחכים למשלוח או בחנות ומחכים שאני אסוף אותם. אנחנו משתדלות לכתוב כמובן משהו ספציפי לכל אחד עם השם, אז אנחנו, יש תינוקות שנולדו רק עכשיו, אנחנו מחכים שתהיה הברית, ואז
מחר יש ברית, בדיוק פתחתי עם זה הבוקר, כן, הבן של יונתן.
נכון.
וואי, וואי, נובר. אני יודעת
אז לאחיו הגדול הקטן זכינו לשלוח,
נחמן,
אבל עכשיו אנחנו מחכים לברית,
כן, שתארך מחר. כל כך נכון. מרגש גם הדברים שהחגי לובר כתב, כאילו הסבא, נכון, של התינוק,
נכון,
וואי,
נכון,
כל כך מרגש,
כן, התפילות, כן,
מדהים, פשוט מדהים. אני יודעת שגם במהלך המלחמה נערכה אזכרה להביך, לרפי, רפי, נכון, שטרן, נכון, השם יקום דמו, וגם זה איכשהו מתקשר למיזם?
כן, כן. אז קודם כל, באמת כשניסינו לחשוב מה אנחנו רוצים, איזה תוכן, מעבר ללימוד של אותיות נשמה והשם, בדרך כלל אנחנו עושים שיעור תורה, תורה כלשהו. והפעם החלטתי שיש תורה ויש תורת חיים. ושיתפתי בעצם את המשפחה שלי בכל מיני הודעות שזכיתי לקבל מאלמנות, מהורים של האלמנות, כשהם קיבלו את הדובי והם הצליחו לאתר את המספר שלי. והרגשתי שזה אולי הדבר הכי חזק לומר לעילוי נשמת אבא שלי. אמרתי להם שהתחושה הכי חזקה שלי שפתאום המשפט הזה במותו ציווה עלינו את החיים, זה בעצם להזכיר לנו שצריך להחזיק את החיים ולזכור את האנשים החיים.
כן.
ולעשות משהו משמעותי בתוך החיים האלה. וגם אני זכיתי שכשסיימתי את דבר התורה המסוים הזה, ועוד ממש תוך כדי שהתכנסנו והתיישבנו, בדיוק קיבלתי תמונה של ילד מתוק יושב עם דובי שהגיע מאחד הסובים. ובדיוק כשהלך לי זה ממש, ממש בפתיחת הערב, זה היה ככה ממש מרגש. וכשאני סיימתי לדבר, גם אני קיבלתי דובי. האחים שלי הכינו לי דובי עם התמונה שלי בידיים של אבא שלי.
איזה מרגש, וואו.
ככה שהצטרפתי לגמרי לאחים והאחיות הקטנטנים שלי, ב-50 שנה.
וואו, איזה מדהים. תגידי, ואם מישהו שומע אותנו עכשיו ורוצה, אפילו הוא אולי לממן את זה, אבל לשלוח לאיזושהי משפחה, או לבקש עבור מישהו, איך יוצרים איתך את הקשר?
אז הקשר איתי אפשר בטלפון. אנחנו מאוד מאוד משתדלות, יש לנו איזה שהם קריטריונים שיצרנו כדי שלא תהיה איזושהי פגיעה שמישהו חושב שהוא לא קיבל, אז נוצרו לנו איזה שהם קריטריונים למי אנחנו שולחים, אז בבקשה שאף אחד לא ייפגע.
כן.
כי אנחנו כן מבינות שהמשפחות משוחחות אחת עם השנייה לפעמים, ושלא נראה שחשבנו על מישהו אחד כן, ולא כן. על אחר. אנחנו חושבים באמת באמת על כולם, והחיבוק הוא באמת אינסופי. אבל אנחנו יעדנו את זה באמת למשפחות עם הילדים הקטנטנים בלבד, כדי שזה יהיה מאוד דומה ומאוד מתחבר גם בתוכן של המכתב. אבל אם רוצים אפשר לפנות אליי, כי באמת אנחנו מדי פעם אנשים אומרים לי, וואי, שלחת המשפחה הזאת, אני אומרת, וואו, אותם פספסתי, אז כמובן שאנחנו לא רוצים לפספס אף אחד.
כן, אז את רוצה לתת לנו את מספר הטלפון?
אוקיי, 054-5-288-013. אני רק אגיד שאנחנו לא אוספים תרומות, מאחר וזאת מתנה מאיתנו, אז אנחנו בחרנו לשלם על זה ביחד.
וואו, מרגש. טוב, ריגשת אותנו, רחלי פורט, הבת של רפי שטרן, השם ייקום דמו, שיהיו באמת אך ורק בשורות טובות.
ושלא יהיו לנו עוד דובים.
לא, שיהיו דובים לנוי ולקישוט ולאת יודעת.
כן, רק ללידות ולשמחות.
בעזרת השם, אמן, אמן. תודה רחלי ששיתפת אותנו, היה מרגש. תודה, תודה.
תודה.
מנסה לא לקרות, מנסה לחכות, ואז אבא אומר שצריך לקוות. להרבות בתפילה, לבקש בקשה, אני סך הכל ילד קטן בלי תשובה. מנסים להבין, להיות קצת גדולים, אבל גם הגדולים לא תמיד מבינים. לא תמיד יש תשובות, מחשבות חדשות, אז אני מנסה ולך קורא.
אלוקים שמורנה עלינו, ואלו כמובן הקינדרלך החמודים. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לאלירן לוי, נציג תכשיטי בית המקדש בישראל. שלום אלירן.
בוקר טוב רחל, אחרי לכל המאזינים.
בוקר שמח. אור, ברוך השם. אז אומרים שיעלומים אלו החברים הכי טובים של הנשים, נשים רבות נושאות עיניהן לתכשיט, איך לא עם יהלומים. אז מה בעצם הבעיה שקיימת היום בשוק היהלומים?
למעשה כבר מעל לעשור, אני בטוח שכל אישה יודעת ומכירה ושמעה כבר על מושג שנקרא יהלומי מעבדה. ומאז שהגיעו יהלומי מעבדה אל השוק של התכשיטים בארץ ובעולם, נוצר מצב מצער של ערבוב, ממש ערבוב של יהלומי מעבדה, שהם בדירוג נמוך. הם נועדו למעשה לתעשייה, הם לא נועדו בכלל לתכשיטים. הם נועדו למכשירי חיתוך, למקדחות, והם מוצאים את עצמם בתוך משלוחים של יהלומים טבעיים, שנועדו לתכשיטים. המצב הזה, בעקבות ניצול סיני מאוד, של החוסר בהתמצאות של אבני חן של לקוחות, בסך הכל אנשים לא אמורים להבין בכל נושא של אבני חן, איך הן בנויות ומה הן עשויות ומאיפה הן באו.
או אפילו לזהות. בן אדם רוכש, בן אדם מן השורה, כמו שאומרים, רוכש תכשיט עם יהלומים, אין לו מושג אם זה אמיתי, אם זה מעבדה, אין לנו את היכולת.
מדובר פה בסך הכל על אמון, זה קנייה שמתבצעת על אמון. מה שקורה למעשה בסך הכל בטבעת ובעגילים וכל תכשיט שאתם רוכשות, יש בסוף יהלומים שנמכרים כיהלומים איכותיים בעשרות ועשרי שקלים. אך למעשה מדובר באבן זולה שנועדה לביטוש, היא לא נועדה בכלל לתכשיט. ובנוסף לבעיה הזו, לצערנו ישנה מכוני בדיקה, אשר מעלימים עין מן הנעשה, שוקי יהלומים בארץ ובעולם. והמציאות היא שגם אם התעודה הטובה ביותר, ומיטב התעודות הרשמיות, אין לנו למעשה ביטחון, שאנחנו קונים באמת יהלום טוב ואיכותי, שבאמת משקף את המחיר ששילמנו עליו.
ואני מבינה שאנחנו הולכים לדבר היום, כן על אבן חן חדשנית, שנקראת מוסנייט. אז בוא ספר לנו על המוסנייט, על מה אנחנו מדברים.
מדובר על אבן שהחל משנת 2018, החלו לשווק אותה בעולם, כלמעשה סוג של, נקרא לו תחליף ליהלום. זה לא בדיוק תחליף ליהלום, כי זה לא יהלום, זו אבן סינתטית. היא מיוצרת אך ורק בדירוג VVS1 וצבע D, ככה שאין מצב שיש זיוף או אבן באיכות נמוכה. בנוסף, היא מדורגת גבוה מעל היהלום, בדירוג הנצנוץ והברק, ככה שהיא פשוט יותר יפה מיהלום. וזה נתונים כימיים, זה נתונים פיזיקליים, זה לא גימיק, זה פשוט, האבן היא פשוט יותר יפה. בנוסף לכל זה, נגיע גם בשלל צבעים וצורות וכל עיצוב שאי פעם רק חלמת עליו שאפשר לעשות אותו בתכשיט, היום אפשר לעשות אותו. התוצאה היא, אבן שהיא יותר יפה מיהלום, נוצצת יותר מיהלום, היא מבחר ענק של צבעים וצורות.
והמחיר?
המחיר. האבן המדהימה הזאת מתומחרת רק כ-10% ממחיר של יהלום בעל דירוג במשקל זהים. כן, זה פשוט מדהים. מה שמאפשר לכן הלקוחות להתפנק עם אבן גדולה ומפוארת באותו מחיר שפעם היית רוכשת פירורים של יהלום. זאת אומרת, פעם היית קונה אבן עם אבקת יהלום מסביב באלפי שקלים, היום את יכולה לקבל אבן, עם, אבן גדולה של קראט, של שתי קראט באותו מחיר. זה
אבל אני חייבת לשאול, אתה אומר, האבן נראית יותר יפה מיהלום, היא יותר נוצצת, אבל מה קורה לה לאחר זמן? מה העמידות שלה? בוא נאמר, האם אחרי כמה שנים, אתה יהלום הרי שומר על עצמו לאורך שנים, האם גם האבן הזאת שומרת על עצמה, על העמידות שלה לאורך שנים?
אז זהו, שיש איזו הנחה בקרב הלקוחות שיהלום לא דורש החזקה, אבל האמת היא שיהלום כן משנה קצת את הצבע שלו עם השנים, וכן דורש ליטוש ומה שנקרא טיפה החזרה של הברק. אבן המוסנית לא דורשת את זה גם אחרי הרבה שנים, היא לא דורשת שום ליטוש. דרגת הקושי שלו 9.5 מתוך 10 במדד, לעומת יהלום שמדורג 10 מתוך 10, ככה שמדובר בחומר השני בעולם, בחוזק ובקושי. זה לא אבן חן או ספיר או דברים כאלה, זה ממש 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 דומה ליהלום מבחינת הקושי. היא לא נשרטת, היא לא משנה צבע, והם כל כך מאמינים, היצרנים במוצר, שהם גם נותנים תעודת אחריות לכל החיים, לשינוי צבע או שינוי ברק, או שבר או שריטה או כל דבר. שזה משהו שהוא אין להשיג אותו ביהלום.
אנחנו שוכננו, רק תאמר לנו איפה ניתן להשיג את האבן.
אז ככה, את האבן המדהימה הזאת משובצת במבחר תכשיטים היפואלרגנים ב-100%, שאפילו מפלטינה טהורה וכסף טהור בלבד. אנחנו לא מתעסקים בכלל עם זהב מכל סוג שהוא, כי זהב לתכשיטים זה זהב מעובר, והתוצאה שלו זה בעיות בעור. זה פשוט כל תכשיט שתרצי, בכל עיצוב שתרצי, עם אבנים גדולות, עם כל צבע שתרצי. עכשיו אצלנו, ובנוסף, יש לנו עכשיו מבצע לכבוד חג פורים, כל מי שרוכש תכשיט משובץ עד חג פורים, נכנס אוטומטית להגרלת סט עגילים, טבעת ושרשרת, בשווי 12,000 שקלים.
וואו, מדהים.
ובנוסף,
כן?
כן. ובנוסף, רק למאזיני רדיו קול חי עכשיו, כל מי שמתקשר ומזמין פגישה ורוכש תכשיט, נכנס אוטומטית, מקבל מאיתנו, עד הבית, נציג שיגיע ויציג בפניכם את התכשיט בבית, בלי לצאת, בלי לבזבז דלק, בלי לבזבז חנייה, בלי שום תורך מצדכם, רק למאזיני רדיו קול חי, עכשיו מקבלים עד הבית נציג.
אז נשאר לנו רק לשמוע מה מספר הטלפון.
אז המספר הוא 02-33-01-777. אני אחזור שנית. 02-33-01-777.
אלירן לוי, נציג תכשיטי בית המקדש בישראל, תודה רבה על הדברים האלה. שיהיו לנו הרבה סיבות טובות לחגוג ולקנות את תכשיטים, בעזרת השם.
זה הזמן.
כן.
זה הזמן.
תודה. תודה רבה, אלירן.
תודה
לך, תודה רבה. אני רוצה לסיים את התוכנית שלי היום עם משהו מיוחד. בר מצווה, יש לנו פרסומות קודם, איך שכחנו פרסומות? אז מיד אחרי הפרסומות, כדאי לכם להישאר איתנו, כי אנחנו נדבר על בר מצווה מיוחדת לילד מיוחד. תישארו איתנו, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וכפי שהבטחתי לכם, בר מצווה מיוחדת לילד מיוחד. שלום לאסתי פורט, מנהלת בית ספר חמד איתן, בבני ברק. אני רק אומר לכם שאיתן זה ראשי תיבות של אמונה יוצרת תקווה ונחישות, ואני כל כך אוהבת את זה. שלום אסתי.
בוקר טוב, שלום וברכה.
בוקר אור. אז קודם כל ספרי לנו על בית הספר המיוחד שלכם.
בית ספר שלנו זה בית ספר שכולל אוכלוסייה של מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית, ובשנתיים האחרונות אנחנו התרחבנו והכנסנו גם כיתות ASD, כיתות תקשורת. ספר ככה שיש בו צוות מאוד מקצועי, צוות רחב של פארה רפואי, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטית, מנתחות התנהגות, מטפלים רגשיים, בית ספר שבאמת הוא מעין חממה. יש בו
נותנת כל המעטפת. כן.
ממש.
מדהים.
ממש כך.
מדהים. וגולת הכותרת שלנו היום זה בר מצווה מיוחדת בתוך בית הספר, כשבית הספר הופך להיות ממש אולם אירועים. שתפי אותנו.
ממש ככה, אנחנו קודם כל ככה, מדי שנה אנחנו חוגגים בר או בת מצווה, והאירוע הזה זה פשוט אירוע השנה. אנחנו הופכים את באמת את האולם שלנו לאולם שמחות. גיוס של צוות שלם, המון המון אנשים טובים שככה עוזרים לנו הגיעה לכאן מעצבת שממש עיצבה לנו את כל האולם, ויש לנו צלם ונגן, והנער מגיע עם חליפה. וואו. כאילו אירוע לכל דבר.
מדהים.
כמובן תכנים דתיים מותאמים, מתאימים לאירוע ולתקופה שלנו. זה מלווה כמובן עם סרטונים וככה, אווירה מדהימה.
כן, מרגש ממש ממש. אז מי היו האורחים באירוע?
בעצם יש לנו את המשפחה של התלמיד המקסים שלנו. זה המשפחה כוללת גם את האח והגיס שהם יצאו מעזה והגיעו אלינו. יש לנו גם את הדוד שככה לצערנו נפצע באורך קשה, וכמובן גם הוא הוזכר במהלך הבוקר הנפלא. נציגים מעיריית בני ברק, ראש העיר דאז אברהם רובינשטיין, רפי דובלין, שרי דודוביץ', ויש גם תלמידי ישיבת גבעת שמואל ברשותו של הרב פרוכטר, שהם מגיעים אלינו פעם בשבוע, והם מתנדבים פה ועושים פה תהליך מדהים עם התלמידים שלנו, שהם היו חלק מאוד דומיננטי בכל הבר מצווה, שככה נכנסו ביחד עם התלמיד, עם התלית, כל הריקודים, הם ככה חלק מאוד מאוד משמעותי.
ואיך בנייה, חתן בר המצווה, איך הוא הרגיש באירוע?
וואו, בנייה, הוא מתקשר באמצעות האייפד, זאת אומרת באמצעות לוחות האייפד, שזה אומר שהוא פשוט יודע ועובר בין לוח ללוח. הוא אמר לנו שהוא מאוד מתרגש ושמח, ומי אתה שמח שנמצא, והוא עובר ללוח של המשפחה, והוא מספר שהוא מאוד שמח שאבא ואמא והאחים שלו, ושתלמידי גבעת שמואל פה, ושהחברים שלו והצוות, הוא פשוט דבר מדהים, כל כך התרגש, והיופי שבאמת השיתוף שלו באמצעות האייפד, שזה בעצם הפה שלו.
מדהים.
כן. היה מרגש ביותר.
כן. כל כך מרגש ומדהים שבית הספר מתגייס והופך את בית הספר לאולם אירועים. איך בכלל עלה הרעיון הזה של להפוך את בית הספר לאולם ולעשות את בר המצווה בתוך בית הספר?
אנחנו רואים בעצם הרבה פעמים זה הגיע מתוך ככה בקשה של משפחות שונות שאנחנו נעזור להם, כי הם צריכים את ההתגייסות כאן של הצוות בעזרה עם התלמיד, ואני מדברת בכלליות, לא בפרט לבר מצווה הזאת.
כן,
ובעצם ככה זה צמח, שפשוט עשינו פה האירוע הראשון, עשינו אותו בהפקה שפשוט המשפחה הגיעה, והיא לא האמינה למה שהיא ראתה, וזה כל שנה מחדש חוזר על עצמו, זה ברמה שהם אמרו, רק דקה, ככה היינו צריכים לבוא יותר חגיגיים, ואיך לא אמרנו גם לדודים מהצפון להגיע, וזה פשוט כל פעם מרגש, וראינו שזה ככה משהו מאוד מותאם לתלמידים שלנו, שהם צריכים את ההתגייסות שלנו, וזה אירוע לכל דבר, זה פשוט אירוע לכל דבר.
מדהים, מדהים ומרגש, ותזכו למצוות, ותזכו לעשות, ואיזה יופי, איזה יופי. מדהים, 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 ותודה.
תודה ענקית לצוות, צוות חמד איתן בני ברק, שאין דברים כאלה, ובלי צוות שכזה באמת
על ההתגייסות.
עם צוות כזה השמיים הם הגבול.
מדהים, מדהים. אסתי פורה, תודה לך, מנהל בית ספר חמד איתן בבני ברק, תודה לך, ותודה שאת משתפת אותנו, והלוואי, וילמדו ויעשו.
כן. אתם מוזמנים לבוא לבקר, וברוך השם אנחנו נבחרנו שבוע הבא, יש לנו כאן ביקור של מנהלת המחוז, שבאמת זכינו ככה שתבוא כבית ספר פורץ דרך בחינוך המיוחד. כן, נשמח להריח.
בעזרת השם, בעזרת השם. תודה רבה לאסתי פורת, מנהלת בית ספר חמד איתן בבני ברק. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לילי צייטלין, עורכת ומפיקה, מפיקה אותנו בפועל נורית אפלבוים. תודה רבה גם למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכולנו ישועת השם כהרף עין ורק בשורות טובות.